מתחילה שנת הלימודים בכל בתי הספר.
כן, התיכונים.
כן. ויש עניין שאתה יודע, כבר דיברו על הכל, באמת, באמת דיברו על הכל, על מה, מה מורים ומה הילדים לומדים, והדתה היה קצת אם שמעת בין לבין. לא מדברים על נושא מאוד מאוד חשוב, התעללות ובריונות נגד ילדים, ויש הנתונים בעניין הזה הם מטורפים, בטח ובטח עם כל הרשתות החברתיות והוואטסאפים.
שם ישמור, וכל האפליקציות האלה של הלכלוכים אחד על השני. שזה
בליינד ספוטים.
אתה יודע מה, אני לפעמים מסתכל על מה שילדים עוברים היום, ובאמת, אני אמנם מבואס על הגיל שלי שאני כבר זקן, אבל אני אומר, תודה לאל שאני לא חי היום. להיות ילד היום בעיניי זה לחץ בלתי, בלתי נפח.
במיוחד אם אתה לא עומד באיזשהו סטנדרט של
לוק.
לוק, מקובל חברתית וכאלה, אתה יכול לעבור איתו. ויש גם התעללות שמגיעה מהבית וילדים שמגיעים עם התעללות מהבית. אנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם מנהלת המיזם למניעת התעללות בילדים עם מכון חרוב, ענת אופיר, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם.
בוקר טוב. אז אנחנו שומעים לא מעט על ילדים שעוברים התעללות בבתי ספר, התעללות פיזית, נפשית, גם שיימינג. תסבירי לנו רגע, את מכירה מקרים, מה קורה ומה עובר ילד כזה?
ילד שעובר התעללות בבית ספר, ללא ספק חייו נקטעים, והרצף של מה שהוא מכיר בתחום של עושר וחופש והנאה יורדים לטמיון. התעללות, כמו שאתם אמרתם, יכולה להתקיים בין ילדים, היא יכולה גם להתקיים מצד מבוגרים כלפי ילדים. אנחנו מדברים על, אם מסתכלים על הנתונים של המועצה לשלום הילד שפורסמו לגבי 2016, אנחנו מדברים על זה שלמעלה מ-400 תיקים פליליים נפתחים מדי שנה בגין אלימות של מבוגרים, אנשי צוות כלפי ילדים, זה לא הנתונים שמדברים על שיימינג ובולינג בין ילדים לילדים, זה נושא אחר לגמרי.
שזה בעצם מורים נגד ילדים?
שזה אנשי צוות, כן, שזה אנשי חינוך נקרא לזה, כלפי תלמידים. ילד, אם אנחנו מדברים על זה שכל ילד בישראל הולך לגן או לבית הספר, אז אנחנו מדברים על מספרים קשים מאוד שילדים, לא משנה עכשיו איפה בדיוק הם נמצאים, חווים באופן יומיומי, כי הנתונים, שוב, של המועצה לשלום הילד ששותפה לעבודה שלנו במסע ההסברה.
כן, וגם יוצאים סרטונים מגני ילדים, זה פשוט לא...
אבל הסרטונים מגני ילדים הם די דוגמאות, סליחה שאני אומר את זה, קלות להבחנה, זאת אומרת, ילד מוכה זה יחסית, אתה יודע, אתה רואה סימנים בדרך כלל, אתה רואה את זה. את מדברת על מקרים שקשה לזהות בכלל את ההתעללות, כמו למשל בין מורה לילד.
נכון, אנחנו מדברים על מקרים שבהם אנחנו רק מגרדים את קצה הקרחון של הנתונים שמוכרים לנו, שהם 500,000 ילדים שמוכרים לשירותי הרווחה, מתוכם כמעט 400,000 ילדים מוגדרים ילדים בסיכון, ורק ב-2016 44,000 דיווחים היו על...
אז בואי מעבר, ענת, מעבר לנתונים, בואי נדבר רגע באמת... מה זה התעללות? זאת אומרת, יש עכשיו, סתם, יש הורים ששומעים, ילדים ששומעים. מה זה ילד שעובר התעללות? כי יכול להיות שאנחנו לא מבינים בכלל מה זה ילד שעובר התעללות. מהם הדוגמאות?
התעללות היא דבר שבאמת יותר נזקים שלעיתים יש להם נראות פיזית, בין אם זה חבורות או ילד שלא מלובש כראוי, שהוא עובר הזנחה, לא מגיע עם אוכל לבית הספר וכו'. אבל יש גם, מעבר להזנחה והתעללות פיזית, יש גם התעללות מינית ויש גם התעללות נפשית, שאת הסימנים שלהם הרבה יותר קשה לראות על הילדים, ואנחנו יודעים היום שאחד מחמישה ילדים בישראל עובר התעללות בידי מבוגר. זאת אומרת שחלק...
שרוב ההתעללויות על ידי מבוגר זה משהו שקורה בבית, זאת אומרת...
לא, רוב ההתעללויות של...
זאת אומרת, מחוץ לשעות בית ספר,
התכוונתי. כן, אבל על ידי מבוגר שעל ילד מכיר אותו מלפני זה. כ-70% מהפגיעות של מקרים של התעללות בילדים הם על ידי מבוגר שהילד מכיר אותו לפני זה. זאת אומרת, זה לא האיש ברחוב שבא וגונב את הילדה אל תוך השיחים ופוגע במינית. זה גם יכול לקרות, אבל זה לא רוב המקרים.
זה מבוגר שמנצל לקירות עם ילד?
אחד מחמישה, איך מתמודדים עם נתון כזה בכלל? זאת אומרת, חברתית, מה עושים מול מגיפה כזה?
זאת שאלה חשובה מאוד, ולכן אנחנו בעצם יצאנו בשנה האחרונה בקמפיין שהיום מתחדש בסרטון חדש, שבו אנחנו בעצם אומרים שכדי לצמצם את ההיקף של התופעה הזאת, אני לא מדברת על היכולת למנוע טוטלית, אבל כדי לצמצם את ההיקף של התופעה ולהבטיח הגנה לילדים האלה, אז בראש ובראשונה צריך להיות אחריות של המדינה לשים את מניעת ההתעללות בילדים בראש סדר העדיפויות.
לא, רגע, אבל אתם בסרטון פונים בעצם לציבור ואומרים, תזהו את הילדים, הם נמצאים מאחורי כל דלת וכל שכבות האוכלוסייה. מה צריך, אם אני, הנה, תלמדי אותי מה אני צריך לראות או לשמוע כשאני, שיש חשד לילד שעובר התעללות.
אוקיי. קודם כל, אני לא אוכל לפרוס את כל העירייה, אז אני רק אתן כמה דברים קטנים, אבל באתר שלנו יש הרבה מאוד מידע, וגם בפייסבוק שלנו. באופן כללי, ילדים שעוברים התעללות הם קודם כל ילדים שאפשר לזהות איזשהו שינוי דרסטי בהתנהגות הנורמטיבית שלהם. ילד שהיה מאוד פתוח ועליב וחברותי, ופתאום נסוג, או נרדם הרבה בשיעורים, או לא משתתף בפעילות חברתית, או לא מגיע לבית ספר למשך תקופה ארוכה, אלה סימנים שצריכים להדליק לנו נורא.
אבל אז אני צריך להכיר את הילד, אם זה ילד שאני לא מכיר. אני עולה, את מבינה מה אני אומר? אם אני עולה עם ילד במעלית, עם אבא שלו, אוקיי?
והילד נראה לי כבוי, לתוך העניין.
יש לי דרך לזהות, או שאני חייב להכיר את הילד בשביל לזהות שינויים בדפוסי התנהגות?
תראה, ילד שאתה לא מכיר ונראה כבוי במעלית, זה לא מספיק בשביל שאתה תוכל להניח מתוך זה שהילד הזה עובר התעללות, כי יכול להיות שהיה לו בוקר
כתב. בואי נדבר נגיד על דירה בבניין שלי, שאני שומע משם צעקות יומיומיות. מה ההבדל, זאת אומרת, איך יודעים מה ההבדל בין צעקות סבירות על ילדים, וילדים שהם קצת יותר, לא יודע, או שההורים קצת יותר...
זה הילד צועק עליי, זה אחרת טיפה.
נכון.
אנחנו מודעים לזה שהנושא הזה מורכב, ולכן אנחנו כן מפרסמים מידע על סימנים שאפשר לזהות. במקרה הספציפי ששאלת, אני רק אגיד שיש הרבה בתים שבהם יש תינוק שבוכה מאיזשהו סיבה, ויכולה להיות לזה למשל סיבה רפואית שתגרום לזה שהילד יישמע כל היום כאילו מישהו פוגע בו, וזה לא המקרה. הכוונה היא לפתוח עיניים ואוזניים, ובמידה ולדוגמה אני שומעת מעבר לדלת באופן יומיומי הורים שצועקים על ילדים, שמשפילים אותם, אני שומעת חבטות ומכות, אני רואה ילד שמוציאים אותו החוצה אל המדרגות ומשאירים ילד צעיר במשך זמן ממושך במדרגות, בוכה או לא בוכה, ללא השגחה, אלה דברים שצריכים להדליק אצלי נורה אדומה. במידה ואנחנו, כי הציבור הרחב לא יכול להיות מומחה לזיהוי ואיתור התעללות בכל מקרה ומקרה, אנחנו יודעים שיש לאדם סביר איזשהו יכולת להגיד משהו פה לא בסדר. ואנחנו אומרים לאנשים שאם אתם לא בטוחים, תתקשרו ותתייעצו. אנחנו מפרסמים מספרי טלפון, גם של המועצה לשלום הילד, וגם של מוקד הרווחה 118, ששם אפשר להתייעץ.
ובאמת לברר אם מדובר בהתעללות או בפשוט בית של צעקות. אנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה. אז אם אתם מזהים או חושדים שיש ילד שאתם מכירים שעבר התעללות, אז גם במועצה לשלום הילד וגם בשירותי הרווחה מוקד 118, ענת?
נכון,
תודה,
כן.
תודה רבה רבה, ושלא נשמע על מקרים כאלה יותר.
תודה לכם.
להתראות, יום טוב.
להתראות.
Check it out.